דיברנו שנשוחח על פורים, אבל אני רוצה להתחיל מן הסוף, אחר כך נעבור להתחלה. מגילת אסתר היא בעצם סיפור היסטורי, אבל היא לא נכתבה על מנת שנלמד ממנה היסטוריה, זה ברור. אדרבה, בסוף המגילה כתוב שהדברים כתובים על ספר דברי הימים. זה לא ספר היסטוריה. המטרה של המגילה היא שנתבונן בסיפור. סיפור שהתחיל, הסיפור של אחשוורוש נאמר, הסיפור התחיל בשלוש שנים למולכו, והסתיים בשנת 12 למולכו. ושנלמד מן הסיפור איך הקדוש ברוך הוא מגלגל דברים. המגילה היא קטע מסוים מהתקופה של גלות בבל, אחרי חורבן בית ראשון. עכשיו אנחנו בימינו בסוף סיפור מתמשך, מתמשך מאוד, גלות אדום, שהיא נמשכת כבר קרוב ל-2000 שנה מחורבן בית שני. ונכתבת מגילה, לאו דווקא על קלף, אבל נכתבת מגילה, ואנחנו, כפי שכבר קיבלנו מרבותינו, בפרט החפץ חיים שדיבר על כך כל כך הרבה, שאנחנו נמצאים לקראת סוף המגילה. אבל בתקופה האחרונה, אפשר לומר בימים האחרונים, אולי בשבועות האחרונים, אנחנו חשים יותר ויותר איך אנחנו כבר קרוב קרוב לסוף המגילה שלנו. ואז אנחנו נבין, כפי שבמגילת אסתר לא הבינו כלום, כך אנחנו, כשתיגמר המגילה, אנחנו נבין הרבה, אולי את הכל, לא כל אחד יזכה להבין את הכל, אבל כל קטע, למה זה היה ולמה זה היה ולמה זה הוביל ומה זה, למה זה הועיל וכו' וכו'. אבל הפעם, כפי שהנביאים אמרו לנו וחז"ל, אבל פסוקים מפורשים, זה לא יהיה כמו אז, הקטה עבדה דאחש בראש ענן, אפילו הלל לא אמרו ולא אומרים בפורים. הפעם הישועה תהיה כזו שהגילוי יהיה משהו אדיר ונורא. ומלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים. הרמב״ם מסוף הלכות מלכים מתאר קצת מן הקצת איך שהכל יהיה ברור לכולם, וכולם יכירו, כולם הכוונה כולל אומות העולם, כולם כולם יכירו, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תשבע כל ברך, תשבע כל לשון, לפניך חרו ויפולו וכולי וכולי. כולם יכירו, זה ברור, אבל לא כולם יזכו לישועה. כולם יכירו, אבל לא כולם יזכו לישועה, זה ברור. וירושלים ירחה ברחמים תשוב, מבני המקדש, מלכות בית דוד, משיח יושב על כיסא השם, כל בני בשר יקראו בשמך, כולם יכירו את האמת הנפלאה. אבל כפי שאמרנו, לא כולם יזכו לדבר. לחיות בתוך זה, להרגיש שאנחנו, שהם הנגאלים. אנחנו אומרים מדי שבת, בכניסת השבת, קבלת שבת, אנחנו מתרוממים, משתדלים על כל פנים להתרומם, לחיות למעלה מן הזמן, ואומרים שירים בקבלת שבת, שירי קבלת שבת, מדברים כאילו שאנחנו מעל הזמן, אנחנו כבר חיים בתוך הגילויים הנפלאים. ככה אנחנו אומרים, השם הלך, ודאי הוא תמיד מולך, אבל השם הלך, הכוונה שיכירו אותו כפי שאנחנו אומרים שם בשירים, השם הלך. אבל באיך זה יהיה? ירגזו עמים, ירגזו עמים, יושב קרובים, יושב קרובים ממלוך, תנו את הארץ. עכשיו אנחנו חשים את זה יותר ויותר, גם בצורה פשוטה מאוד. השם הלך, את השם הלך לא מרגישים, אבל תרגזו עמים מרגישים מאוד מאוד, איך שהכל מסביב, שלטונות או שלטונים, כפי שבראשונים קוראים לזה, שלטונים שהיה נדמה לנו שהם כל יכולים. מה זאת אומרת פלוני ואלמוני, מה זאת אומרת שליטים בעולם? אולי על פי דין היו יכולים לברך עליהם גם ברכה, כי יש להם כוח ושלטון עצום עם כל הרשעות שלהם. פתאום הכל מתמוטט, ירגזו עמים, הכל מתמוטט, כל העסק, הרים כדון הגנמת, וכל הפסוקים שהמפרשים מסבירים שזה משל לאומות, שפתאום הר גדול פתאום נהיה כלום. ממש אנחנו חשים את זה, חשים, אבל לא חיים מספיק את העניין ממש, אנחנו, כי אנחנו בתוך המגילה ולא רואים את זה. מה קורה אפילו מסביבנו, וזה נוגע לנו כל כך מסביבנו. תשאלו איפה מובארק, לא יודעים איפה, אבל זה גם לא מעניין את אף אחד איפה. איפה הוא? אחד שהיה כזה, מה זאת אומרת? והשאר, אם זה טוניסיה ואם זה לבנון ואם זה לוב ואם אחד כך ואחד כך, כל מיני צורות, כולם שליטים שעד לפני ימים מספר ועכשיו איפה הם? שום דבר. ירגזו עמים, יושב קרובים תנו את הארץ. אמרנו, המפרשים מסבירים שהכוונה היא משל על כל השליטים שהם שליטי ארץ, פתאום הם מתנדנדים. אבל אנחנו רואים בחוש שתנו את הארץ זה גם שהארץ מתנדנדת, איזו רעידת אדמה, איזה צונמי עם קורים גרעינים שמתפוצצים, הכל זה משהו, תהליך כזה שאנחנו לא יכולים לתפוס מה זה. וחז"ל אומרים לנו שכל מה שקורה בעולם זה בשביל ישראל. זאת אומרת, בשביל ישראל, הכוונה כדי שישראל ישמעו, כדי שיראו, כדי שיתעוררו, כדי שירגישו. השם הלך, שוב כתוב שם, ענן וערפל סביביו, הכל מה שיש שם, גם כן, הכל מאורפל, ענן וערפל, גם כן, הכל ערפל אחד. איך כתוב בפסוק, השם אמר לשקום בערפל, עדיין זה ערפל מכל הבחינות, שהשם הלך זה בטח בערפל, לא רואים את מלכותו עדיין, אבל הכל זה בערפל, ממש בערפל, שותקים, כולם שותקים, מדינת ישראל אין מה לדבר שהיא שותקת, מה הם יודעים ומה יכולים להגיד, אבל כל העולם שותק, לא יודעים מה עתיד להיות מחר, ואצלנו זה שאלת חיים, זה לא רק שאלת חיים בהסתכלות הטבעית לפחות, בהסתגלות, במאורעות הטבעיים זה ממש סכנת חיים. איפה השלום עם מצרים, ואיפה לבנון, ואיפה איראן, ואיפה סוריה, ואיפה, וזה בחדשות זה כמבליעים ככה כל מיני דברים, ככלום ממש. למשל היום היה בחדשות שמשחררים, שחררו את זה שהרג את סדאם. למה? כי הוא עשה הסכם עם ישראל, הסכם שלום עם ישראל. כל דבר זה ככה, בעצם זה צריך להרעיד את הלב, מי שלא מאמין, מי שלא מאמין, אז מה? שום דבר, מה, אנחנו אפס אפסים ביחס לכל מה שסובב אותנו. מיליונים, 160 מיליון, לא? שכולם שונאים אותנו, שנאת מוות, גם אלו שנמצאים בתוכנו, מהם, מנסח שהם שייכים למדינת ישראל. איך אש לפניו תלך, ותלהץ סביב צריו, הירו ברכב תיבל, ראתה בתחל הארץ, הרים כדון הגנמסו. ממש כפשוטו, כפשוטו, לא רק כמשל על העמים, אלא כפשוטו גם כן. ממש. יש פסוקים בלי סוף בנושא הזה. אז תמיד השם הלך, אבל פתאום ההתפרצות עם העוצמה הנפלאה הזאת, עוצמה אדירה שמתנהלת בעולם, שאנחנו כולם תוהים ולא יודעים מה קורה. וארצות הברית עם הנשיא המוסלמי שלה, מה הפשט? שהקדוש ברוך הוא ירכיב שם איזה מישהו. אומרים כל מיני סברות, למה הם התעוררו העמים שסביב? יש אומרים שבגלל זה, כי הערבי פשוט חושב, למה הוא הגיע לנשיאות ואני שום דבר? אפס, גם אני צריך משהו. כל מיני הסברים יש, למה ולמה ולמה. אבל מה הפירוש בדבר? זה מקרה כל הדברים שקורים. למה אנחנו בעצם לא מתעוררים? שומעים חדשות כך וכך, קודם כל כי מכניסים לנו גם בראש, כי מי שקורא ומי ששומע, והוא שומע את הטון איך שמדברים על מקרה, 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 אז אנחנו חיים בזה. אבל גם בלי זה אנחנו חיים במקרה. מי שלא חיים על קדוש ברוך הוא, תלכו עם מקרי. זה מה שכתוב בתוכחה. הרמב"ם כך מסביר בתחילת הלכות תענית, שזה כל ה... זו כל הבעיה שלנו. אם תלכו עם מקרי, הפני אלך עמכם מחמת קרי. הקדוש ברוך הוא אומר, אם תאמרו שזה מקרה, זה דבר נורא והיום. איפה האמונה שלנו? אנחנו עיוורים, ועיוורים הכוונה לא לכאלה שלא מאמינים. גם אנחנו עיוורים, לא רואים מה שקורה, לא רואים מה שקורה. אני אמרתי, אולי אסור להתבטא כך, עד כדי כך, אבל יש לי מין הגשה כזאת, שגם אם, נגיד, אם ים תיכון היה הופך להיות לדם, גם כן לא היינו מתעוררים. כך זה נראה לי. אני מגיש הרגשה שלי, מה? היום מסבירים לנו, אני לא יודע איך אומרים, אולטרה סגוליים, משהו, דברים שהשפיע וככה וככה ונהיה, מה הבעיה? כל דבר זה, זה, ובאמת יש הסברים. בטח, באמת יש הסברים, הכל זה במהלכים של טבע, אלא מה? כל מה שמתגלגל זה מהלכים של, שזה רצון השם שכך התגלגלו הדברים. במצרים כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה שהמצרים יכירו את השם. כשבא משה רבנו לפרעה אמר לו, למען תדע כי אני השם, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, ועבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כל המכות כדי שפרעה ירגיש. ופרעה קיבל וקיבל וקיבל וחשב, אני לא יודע מה הוא בדיוק חשב, אבל הוא לא התעורר. עובדה שאחר כך כשכבר שלח אותם, קומו צאו מתוך עמי, אחר כך מה קורה? פתאום הוא רודף אחריהם ואומר, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל? אנחנו שלחנו אותם, אנחנו עשינו. הוא לא התעורר. אבל אדם שהוא מאמין, איך הוא יכול לא להתעורר? אבל אנחנו צריכים להתעורר מאוד דבר, ודאי כשרואים שהכל מתהפך, זה ברור שהקדוש ברוך הוא מוביל. אני חושב שאין שום ספק. אין שום ספק שהקדוש ברוך הוא מוביל למשהו גדול גדול. החפץ חיים בזמנו כבר כתב ש... שפעם, בזמנו מה שכבר קרה, הוא אומר שפעם מקרים כאלה היו קורים במשך מאות שנים, פתאום זה נהיה יותר צפוף. זה כבר בזמנו הוא אמר, שהייתה מלחמה ועוד מלחמה, בסדר. אצלנו הכל הכל, יום אחרי יום, זה הולך כל מיני דברים, בין אם זה בידי אדם ובין אם זה בידי שמיים ממש, הכל הולך בצורה כזאת. אבל חוץ מזה, צריכים לעשות חשבון הנפש כל כך פשוט. אני חושב שזה כמו שאחד ועוד אחד זה שניים. לא על מנת לקטריג, זה לקטריג זה עלינו, רחמנא ליצלן, אבל הרי הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, אנחנו חזרנו לארץ ישראל, חלק ממנה נבנית, ויכוחים בינינו, מרשים לבנות, לא מרשים, שבו בנים לגבולם, מתקיימות נבואות, עוד ישבו זקנים וזקנים ברחובות ירושלים, ממש עוד ועוד ועוד ועוד, אבל נו ומה? וזהו זה. עד כאן, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ולא יותר. אבל איפה, הרי זה הולך לקראת, איפה המלכות שמיים, איפה כיסא השם, איפה השכינה, איפה המקדש, איפה כל זה? זה מתחיל ואיפה האמונה, איפה האמונה? מבחינה כלל ישראלית נאמר, אז איפה כיסא השם הוא ישנו ב... אני יודע איפה, לא צריכים אפילו להזכיר. מה הקשר בכלל? איפה הקדוש ברוך הוא? איפה מישהו זוכר אותו במקומות מסוימים? והמון העם באופן כללי, ודאי יש צדדים כאלה וכאלה, ויש אנשים שווים בתשובה, ויש הכל מהפכות מבחינה פרטית, אבל באופן כללי, באופן כללי, הקדוש ברוך הוא ודאי שהוא מוביל לקראת משהו. הרי הוא התחיל, הוא מקבץ נדחי עמו ישראל. הוא מקבץ עוד ועוד. והכל בדרך הטבע, הכל במהלך הטבעי, ובאים, בארץ נבנית, ונותנת את יבולה, ויש פירות, ויש ברכה, ויש, למרות הכל, אבל מה הסוף? יכול להיות שזה ייעצר באיזשהו מקום. יש הווה אמינא למישהו שחי באמונה שזה ייעצר? זה לא שייך, מוכרח להיות המשך. אז התקווה שלנו צריכה להיות שההמשך יהיה בקלות, ויהיה טוב, ולא יהיה דרך סבל, ודאי. ודאי, השם הלך, הקדוש ברוך הוא רוצה למלוך, וזה התכלית של הבריאה. זה התכלית, וכשמגיע הזמן זה לא מועיל שום דבר, כמו שרמח"ל מביא, שזה לא יימשך לעולם ככה, שתלוי בבחירה של בני אדם. יש גבול, ואז מגיע שהתוכנית האלוקית תתבצע במילואה, מלא הארץ יודע את השם. אז מה, אז למה אנחנו מחכים בעצם? למה אנחנו מחכים? ורואים איך שמתמשך, באמת איך שהקדוש ברוך הוא ממליך את כבודו, רק עברים, השאלה מתי נפקח את העיניים, אם נפקח את זה כשכבר יהיה מאוחר, אז כולם יכירו, כפי שאמרנו, גם כל יושבי תבל יכירו את האמת הזאת, את האמת הנפלאה הזאת, ואז יבינו כי כל אלוהי עמים אליליים, אין שום כוח מלבד הקדוש ברוך הוא, אבל אז יהיה כבר מאוחר, אם אין בחירה, אז מה הרווחנו? כל העניין זה שבעוד שיש לנו בחירה, בעוד שיש חושך, הנעל והרפל סביביו, שנרגיש שהשם הלך. שנרגיש את זה כבר עכשיו, כי זה באמת ככה שהשם הלך, זה לא רק שהשם ימלוך. השם הלך, אלא מה? הנעל והרפל סביביו. השם אמר לשקום בערפל. והעניין הזה של קורבנות, מה הפירוש? מה זה? זה הכל... מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא לוקח קורבנות ודווקא אנשים כל כך נפלאים וילדים, טהורים, נשמות טהורות? אז מה זה, זה אם תלכו עמי בקרי רחמנא ליצלן, מה זה מקרים? אנחנו לא יודעים למה, ודאי שאנחנו לא יודעים למה, אנחנו לא מבינים, כי אנחנו בתוך המגילה, כפי שאמרנו, אנחנו חיים בתוך המגילה, זה ברור, אבל ודאי שיש פה קורבן ציבור, קורבנות ציבור, והקורבנות של הציבור זה כדי שנתעורר גם כן. אלא מה? מה הקדוש ברוך הוא צריך? קורבנות אדם. אז נכון קשה להתבטא שאנשים זוכים להיות הם שהם מקדשי השם, כי זה דבר נורא ביום, אבל מצד שני, נבחרו להיות קורבנות. ויש לזה קידוש השם. איזו לוויה, איזה קידוש השם שהיה שם. איזה דברים שאנשים מתפלאים, אנשים מתפעמים, אנשים שהם רחוקים, לא מבינים בכלל מה אנשים מדברים. לא מבינים מה זה, איך לאנשים יש כוח כל כך נפלא שלהמשיך לחיות ולדבר בצורה כזאת, עם אמונה, עם כל מיני דברים. זה נפלא ממש. אז זה עצמו קידוש השם. אבל המטרה היא פשוט כדי שאנחנו נתפוס את העניינים. זה ברור. ואנחנו, כפי שאמרנו, אנחנו בתוך המגילה והכל סתום וחתום, ממש כמו שבמגילת אסתר, עד שראינו את הסוף לא הבינו שום דבר, עד אז. אבל אם אנחנו נחכה לסוף, שאז כבר יהיה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, אז כפי שאמרנו, לא כולם יזכו להיות שותפים בשמחה הגדולה הזאת, לא יהיו שותפים בדבר הזה, כי הם לא בנו את עצמם ולא הכינו את עצמם, אז יכולים להפסיד המון. וזה לא נדרש מאיתנו הרבה, לא נדרש מאיתנו כמעט כלום, כי אנחנו בדור כזה שהקדוש ברוך הוא לא דור, כמו ילדים קטנטנים, מה כבר נדרש מאיתנו? יותר להתחזק באמונה, יותר להכיר את הקדוש ברוך הוא, יותר לחשוב עליו, יותר לדבר איתו, יותר לשוחח איתו, יותר לחיות איתו, יותר לשמוח איתו. וכמובן שקודשא בריך הוא בהוראית אחד, ובלי דבקות בתורה זה בכלל לא מתחיל, איך אתה יכול לחשוב עליו בכלל? אבל לא דורשים מאיתנו מי יודע מה, שום דבר קשה לא נדרש מאיתנו, דברים פשוטים, רק להיכנס לתוך המערכת הזאת ולהיות מחוברים להשם הלך, זה הכל, זה מה שנדרש מאיתנו. וכפי שאמרנו, זה ברור, אני חושב, לכל מי שבר דעת וחושב על הדברים, שאנשים שלא חושבים, כל מי שחושב על הדברים, ברור לו שאנחנו ממש אולי באמצע הפרק האחרון של המגילה שלנו. אמנם היא נמשכה ונמשכה, אבל ממש זה נראה כל כך ברור שהקדוש ברוך הוא עוד רגע יופיע לפתע, פתאום יבוא אליך לא האדון. זה לא, השלבים הם הולכים, אבל פתאום יבוא אליך לא, זאת אומרת שירגישו שהמלך פתאום יופיע, זה יהיה פתאום. אז אולי נמשכת כל הזמן, כל המאורעות האלו, כל התהפוכות של העולם, זה הכל מאורעות שמובילות לזה. אבל את השם מלאך שנרגיש, זה יהיה כנראה לפתע פתאום. פתאום יבוא אליך לא האדון. אז לכן אנחנו צריכים באמת להתחזק ולבנות לנו בתוכנו בניין של חיבור לקדוש ברוך הוא. זה הסוף של מה שאמרנו שנתחיל מן הסוף. עכשיו נגיע להתחלה, למגילת אסתר, לאותה מגילה שכן כבר ראינו את הסוף שלה. זה הסוף של המגילה. הגמרא בתענית אומרת, כולם יודעים, כשם שנכנס אב מעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. ורש"י אומר, מה הפירוש? משנכנס אדר מרבים בשמחה, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. זה הימים, זאת אומרת, נכנס אדר וממשיך ניסן. בגמרא עצמה כתוב אדר, אבל מרבים בשמחה כי הנה פורים והנה פסח לפי הסדר, לא לפי הסדר של ההיסטוריה, אבל פורים ופסח. האם יש שוני בין פורים לפסח? שוני מבחינת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שזה גם נוגע למה שדיברנו כבר קודם. ודאי ששני הדברים, יד השם עשתה אותם. כל מה שקורה זה יד השם עשתה. זה ברור, בין אם זה חורבן, רחמנא ליצלן, ובין אם זה שואה, ובין אם זה הצלה, זה הכל יד השם. אבל מבחינת ההנהגה, האם הייתה הנהגה שווה בשני המאורעות הללו או לא? אנחנו בשיעורים של, איך לקרוא לזה? שיעורים של אמונה, עסקנו הרבה בנושאים הללו. אבל רק כמה פרטים מתוך הדברים. כתוב, צריכים כדי להתבונן במה שקורה גם איתנו, צריכים להבין את המהלכים האלו. כתוב בפרשת וירא, וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, לכן אמור לבני ישראל, אני השם. זאת אומרת, שם הוויה. אל האבות נראיתי, בשם הזה כל שדי, אבל שם הוויה לא נודעתי להם. ועכשיו לך תאמר לעם ישראל, אמור להם, יש הנהגה חדשה, אני השם. ואז והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים וכו' וכו'. הכל זה השם, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. ושוב, אני השם כל הזמן. ומשה רבנו הולך ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. מה הפירוש כאן? מה הפירוש בזה? לעבוד לאברהם יצחק ויעקב הוא לא גילה את שם הוויה, לא, שמי השם לא נודעתי להם, אבל עכשיו אני מגלה את השם. הרמב״ם פה אומר, הוא כותב כך, הוא מביא מה אבן עזרא, והוא כותב בסוף שאבן עזרא, צדקו כל דברי רבנו אברהם בעניין הזה, אלא שהוא כמתנבא ואינו יודע. זה מעניין איזה ביטוי זה, שהוא קלע למטרה בלי שיודע את ה... כנראה שאבן עזרא לא היה מקובל שיודע את הסודות, את הקבלה. כך הוא אומר. ואבן עזרא מפרש כך, כך הוא מביא. החכם רבי אברהם פירש. הוא שמי, וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ובשמי השם לא נודעתי להם. בשם הוויה הם ידועים את המושג הזה של השם, אבל בשם הזה לא נודעתי להם. מה זאת אומרת? לא הנהגתי אותם בשם הוויה. לא הנהגתי אותם בשם הוויה. מה הפירוש? בשיעורו, הפירוש הוא כך. עניין הכתוב, יש הרי מערכת שהיא פלאי פלאים ממש. יש המערכת שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית, ויותר מזה אין התחדשות. אפילו דברים של ניסים גם כן כתוב נבראו בבין השמשות, אבל אין יותר התחדשות מבחינת המהלך הטבעי שנעשה בעולם. זה ודאי המערכת שאנחנו קוראים לה מערכת הטבע, אבל אין טבע, אבל מערכת הטבע. הראשונים משתמשים בביטוי מערכת המזלות, הכוכבים. הרמח"ל בדרך השם מדבר על זה כל כך הרבה, שיש מערכת מופלאה שגבוה מעל גבוה, ויש מעל זה מלאכים, וכמובן הכל זה רצון הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה, נקרא לזה רצון בלתי משתנה, רצון שכל הזמן תהיה המערכת הזאת תפעל. וזו המערכת הנפלאה הזאת, עם כל פילי הפלאים, עם כל הברואים, עם כל החיידקים, עם כל הדברים הכי קטנים והדברים הכי גדולים, והכוכבים שכל אחד הוא משהו, וכו' וכו' וכו'. מערכת שלמה עם תוכנית, ודאי תוכנית אלוקים, שבסוף יהיה גילוי השם על ידי כל הדברים. זה המערכת הזאת. עכשיו השאלה היא, מה אם הרי אדם נברא למטרה מסוימת? מלך כל בעלי החיים למיניהם, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, מזין את כולם, מחלקל את כולם, מחיה, מימית, הכל זו מערכת, מערכת, כפי שהרמח"ל קורא לזה, מלמעלה למטה. הכל זה נמשך מלמעלה למטה. אבל יש גם אדם, לא גם, זה העיקר, יש אדם ויש לו בחירה, ואדם ניתנה לו בחירה לבחור בטוב או ברע. זה ניתן לאדם אפשרות לעשות מה שהוא רוצה. אז היה אפשר לומר, אבל זה לא נכון, שהבחירה היא על מנת שאדם, אם הוא יהיה טוב, יזכה לעולם הנצח, ואם לא, יפסיד לעולם הנצח. אבל בעולם הזה אין השפעה למעשים שלו. אבל כל התורה היא מלאה של נגד זה. ודאי, כל התורה מלאה נגד זה. כי כל ההטבות בתורה, כל הברכות שבתורה וכל הכללות שבתורה, הם דווקא בעולם הזה. כל הברכות, והיה עם שמוע, יהיה מטר, או בפרשת כתבו, בפרשת בחוקותיה, כל זה דווקא לעולם הזה ועל העולם הזה, ולא מדובר בכלל על העולם הבא. לכן זה פשוט שיש מערכת אחרת. המערכת האחרת הזאת היא שהאדם משפיע על הנהגת הקדוש ברוך הוא, שנה את המערכת כולה, והרמח"ל קורא לזה שזה מלמטה למעלה. האדם יש לו כוח להשפיע על ידי מעשיו, אפילו על ידי מחשבותיו, לשנות את התהליך, אבל לא בדיוק לשנות את התהליך, איכשהו שיקרה משהו בהתאם למה שהוא עשה. זה כל התהליך הזה. עכשיו, אבל איך זה מתקיים? איך זה הולך, שני הדברים? זה הפלא הנפלא שיש בעולם, שיש שתי מערכות כאילו מתנגדות אחת לשנייה, כאילו. יש מערכת הטבע, המערכת הזו, יש המערכת שהאדם על ידי מעשיו הוא משנה כל מיני דברים בעולם. וזה יכול לשנות, כפי שהוא אומר שם, זה הכל מחובר בהמשך אחד, אם הוא משנה זה משפיע עוד ועוד ועוד עד הום שמיים. כמובן שהכל זה ברצון השם, גם רצון השם שתהיה לו בחירה ושכך יהיה. אבל ההשתלבות בין שני הדברים האלו היא כל כך מופלאה, שאנחנו לא יכולים להבין את זה בשום אופן, איך זה מסתדר אחד עם השני. וכתוב בדעת תבונות שבעצם עיקר השכר של האדם לנצח, או עיקר ההנאה של האדם, זה יהיה הלימוד של הדברים, לראות עוד ועוד ועוד איך העולם משתלב כל כך נפלא, שני המהלכים האלו ביחד. אי אפשר לתפוס את זה. משה רבנו גם לא ידע את זה. הוא ביקש את הקדוש ברוך הוא, הרי לי את... הוא רוצה לראות, להמשיך לראות עוד השגה ועוד השגה. זה כבר היה כשהוא כבר היה בשמיים 40 יום. ביקש את הקדוש ברוך הוא, הרי לי את קודך. זאת אומרת, עוד השגה, ועוד זה אומר לו, לא יראה, אני אדם בחי. יש מערכת שאי אפשר להבין אותה. ויש בחנותי את אשר אחון, ורחמתי את אשר אחם. אף על פי שנו אגון לכך ולא ראוי לכך, צדיק ורע לו. לא יכולים להבין. למה? למה? לא מבינים למה. בטח, יש לנו קושיות, אבל לפחות אנחנו, אם אנחנו מאמינים, ואנחנו רוצים להאמין, יודעים למה זה קרה, לא יודעים למה. אבל יודעים שזה הקדוש ברוך הוא. למה? כי כך מתנהלת המערכת הגדולה הזאת. וכל אחד שהוא שותף, הוא זוכה. כל מה שקורה זה רק בעולם הזה, לעולם הבא זה נטו, רק לפי הנהגת האדם, זה ברור. אבל ודאי שאם קרה לו משהו, אז זה גם נלקח בחשבון. אם כן, אומר הרמב"ן, זה על רגל אחת, כמובן. כל כך הרבה מדברים על זה הראשונים. אבל אומר הרמב"ן לגבי העניין הזה, וירא אל אברהם, יצחק ואל יעקב, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. אני לא נהגתי איתם בשם הוויה. היינו, הוא אומר. עניין הכתוב, כי נראה לעבוד בשם הזה, השם הזה מה מהותו? שהוא מנצח מערכות שמיים. זאת אומרת, זה השילוב. יש מערכת שמיים, אבל הקדוש ברוך הוא, בהתאם למעשה האדם, משנה את הדברים שם. אבל, ולעשות עם המניסים גדולים, שלא נתבטל מהם מנהג העולם. המערכת תמשיך כמות שהיא. אבל הם יקבלו שפע, כפי שאמרנו, על ידי על ידי השילוב הזה. ברעב פדה אותם עם מוות, במלחמה מדי חרב, לתת להם עושר בכבוד וכל טובה, והם ככל היהודים שבתורה בברכות ובקללות. כי לא תבוא על האדם טובה בשכר מצווה או רעה בעונש עבירה, רק במעשה הנס. איך זה יכול להיות אם יש רק מערכת כזו של הנהגה, מה שאמרנו מלמעלה למטה, אז מה זה משנה אם האדם הוא טוב או רע? אלא ודאי שזה הנהגה חדשה בתוך זה. ואם יונח האדם לטיבו או למזלו, שזה היינו אך בעצם טבע, מזל, לא יוסיפו לו מעשיו דבר ולא יגרעו ממנו. אבל הרי שכר כל התורה ועונשה בעולם הזה, כל מה שכתוב בתורה על עונש ושכר בעולם הזה, פה הכל ניסים, אבל הם נסתרים, לא רואים את זה. יחשב בהם לרואים שהוא מנהגו של עולם, אבל והם באדם עונש ושכר באמת. זאת אומרת, עליבא דאמת נראה, כזה כך הרמב"ן מעריך בתורת השם תמימה, גם בסוף פרשת בואו מדבר, אבל שם הוא מעריך יותר, והוא גם מדבר על זה, והוא אומר שמבחינת האמת, אם יש רק מערכת כזאת, יצר לו שכר בעונש בעולם ההוא, בעולם הזה בכלל לא שייך. אם נאמר שהטבע הוא הפועל ואין שום מערכת נוספת, לא היה מת אדם ולא חי בעבור זכות וחובה, אלא הוא מת כי הגיע זמנו למות, זה נקרא מזלו. כמו שלמה הוא נולד עם רגל אחת, רחמנא ליצלן, למה הוא נולד טיפש? למדנו על זה, כי טיפה זו מתה עליה, כך או כך, זה נקרא מזלו של האדם, חלקו נקרא לזה, חלקו של האדם, אחד כישרוני, אחד פחות כישרוני, אחד יפה, אחד מכוער, אחד בעל מום, אחד לא, אחד נולד בבית שהולך לו קל, אחד נולד בבית אחר, כי זה חלקו בחיים, זה מזלו, זה לא שייך לבחירה בכלל. אבל אם נאמר שרק זה קיים בכל מהלך החיים, אז איך אדם מת בגלל שמגיע לו מוות בגלל מעשיו, או להפך? ואחר שנאמין כי הכל, כיוון שזאת האמונה שלנו, כי הכל הכרית זה העובר בטרם בו ימו בטבע. אם כתוב בתורה קראת או מיטה בידי שמיים, שהוא מת לפני זמנו, לפני מזלו, נאמר, הנה יד השם עשתה זאת, ושינה את הטבע. מה ההבדל בין זה לקריאת ים סוף לפני ערדתו ותביעת אויביו בתוכו? זה אותו דבר. או נתתי גשמכם בעיתם. אם והיה אם שמוע תשמעו ירד גשם, או יפתח השם לך את תוצרו הטוב, זה שווה עם, זה שווה עם, עם שאר הדברים, עם ניסי מצרים, כך הוא מביא כאן. אדם שחי 80 שנה בהשקט ובבטחה, בלא חולי. למה? כי הוא צדיק. יכול לקרוא, יכול גם להיות הפוך. או אדם אכל תרומה, הוא מת, כי הוא רשע. חנניה בן עזור, נביא השקר, אמרו לו, אתה תמות השנה. מה ההבדל בין זה לבין קריאת ים סוף? או מה ההבדל בין פסוק והסירותי מחלה מקרבך לבין לא יחרץ כלב עם לשונו? מה ההבדל בין שלחתי דבר בתוככם עם מכת בכורות? אלא זה הדבר שכולם חשו בזה יותר, וזה הדבר שבתוך הטבע. כל ההבדל הוא שזה נס נסתר. מה זאת אומרת נס נסתר? אתה לא רואה שזה הקדוש ברוך הוא. יש דברים שאין לך הסבר אחר, תמיד אתה יכול להגיד הסברים, אבל באופן נורמלי, הטבע פתאום חל שינוי. המים נהיו דם, איך הם נהיו דם? אז זה לא טבע, קרה פה משהו. אז תחשוב מה שאתה רוצה, אבל אם אתה רק רוצה לחשוב, אתה מאמין, אתה יודע, זה הקדוש ברוך הוא. אבל כשאדם חי והוא בריא, או אדם לא חי והוא מת, או שהוא חולה, אתה יכול להגיד למה הוא חולה? כי זה מזלו, ולמה זה בריא? כי זה מזלו, וזה באמת ככה. שיש רשע וטוב לו ויש צדיק ורע לו. לא תמיד זה קשור במערכת הזאת. לא רואים את הדברים, זה כל ההבדל. זה נס נסתר וזה נס נגלה. אז אומר הרמב"ן, כפי שהתחלנו, שכל ההנהגה שהייתה עם האבות, זו הייתה הנהגה כזאת. שם הוויה לא נודעתי להם. ועכשיו הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר ככה, למה בתורה לא כתוב את השכר האמיתי של האדם? לא כתוב בתורה, וים שמוע תשמעו, תזכו לחיות לנצח. כל היהודים, תזכו לחיות, להיות, ואם לא, כך וכך, זה לא כתוב. אז הוא אומר, מפני זה תאריך התורה ביהודים שבעולם הזה, ולא תבאר יהודי הנפש בעולם הנשמות, כי אלה מופתים שכנגד התולדה. הוא אומר, הבדל גדול, זה שהנשמה תחזור למקורה, זה לא משהו מיוחד במינו, אדם בא משם, הוא חוזר לשם. התורה רוצה להראות לנו את הפלאים, את הפלא הנפלא שאי אפשר להבין אותו, איך בתוך מערכת הטבע משתלב העניין הזה של מעשה האדם. איך זה משתלב? הבחירה של האדם משתלבת בתוך מעשה הטבע. ההנהגה שלו, אם הוא טוב או רע, בים שמוע או להפך, זה בתוך הטבע. זה הפלא שבדברים. אבל הכל זה בתוך המערכת הזאת. והנה אמר האלוקים למשה, נראיתי לעבוד בכוח ידי אשר אני סודד בו המזלות ועוזר לי בחיריי, אבל בשמי של השם הוויה אשר בו נהיה כל עובל, לא נודעתי להם לברוא להם חדשות בשינוי התולדות. לא הראיתי להם פתאום שנעצר את המערכת הטבעית ופתאום חל שינוי. זה לא ראיתי. הם לא היו זקוקים לזה אולי, או עוד לא היה עם ישראל. עכשיו רק נוצר עם ישראל. אולי הם לא היו זקוקים, חיו בתוך באמונה כל כך גדולה שלא היו זקוקים לזה. גם כך אפשר לפרש. אבל עכשיו הוא אומר, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, ותודיע להם פעם אחרת את השם הגדול, כי בו אני עושה מהם להפליא, וידעו כי אני השם עושה כל. זאת אומרת, הפעם אני אראה להם מושג אחר, הנהגה אחרת, הנהגה של מופתים. היינו לא בתוך המערכת של הטבע, אלא מופת גלוי שכולם יראו את הזה. פתאום יהיה כך ופתאום יהיה כך. מכות מצרים, יהיה דם ויהיה צפרדע ויהיה כך ויהיה כך ויהיה כך. אולי יש מכות שאפשר להסביר אותם. הרמב"ם אומר שיש מכות שאולי הן כן קצת שייכות, כמו הרבה וכולי, זה לא נפקא מינה. אבל בסך הכל הפלאים וגם הדיוק בזמן וכל הדברים ראו את שם הוויה. זה מה שהמיוחד שראו במצרים. וכפי שהרמב"ן אומר בסוף פרשת בו, וגם בתורת השם תמנה, והוא חוזר על זה שוב ושוב, והוא אומר שקודם כל זה ברור בלי ספק שאנחנו, כל מי שמעיין רואה שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין שכל דברינו, מעשינו, כולם ניסים, אין בהם טבע מנהגו של עולם. זה לא הנהגה של מערכת הטבע, אלא הכל זה משתלב במערכת של שכר ועונש. ושוב הוא חוזר ואחר כך בסוף כותב כך, קיצורו של דבר, אנחנו אמנם חיים גם במצב של מלומדה, מצוות אנשים מלומדה, ילדים מתחנכים ככה, כמו שמתחתים להתנדנד ב-18, עוד לפני שהם בכלל יודעים מה זה, לא מבינים אפילו את המילים, וככה גדלים, ככה ממשיכים, אפשר להגיע לגיל 70 ולהמשיך אותו דבר, אם לא עובדים על לבד, שום דבר ברוחניות לא גדל, זה דבר פשוט פשוט, כי יש לאדם בחירה, אם זה הגדל לבד, איפה הבחירה? האדם גדל, הגוף שלו גדל, ועוד דברים, אבל הבנייה של האדם היא רק על ידי בחירה. אם לא, אז הוא נשאר אותו הדבר גם כשהוא גדל, הוא קטנצ'יק בן 70. הוא לא רק קטן מבחינה רוחנית, הוא באמת קטן, הוא כלום, לא גדל. אבל אדם שחושב, הוא אומר, מעולם לא התפלל אדם לקדוש ברוך הוא, שייתן לו טובה, או שיצילנו מרעה. אדם שמתפלל השם שיציל אותו, או שישפיע עליו שפע של טובה, של פרנסה וכולי, אז לא שייך שיתפלל עד שמאמין בניסים כולם, כפי שאמרתי. אחרת מה אתה מתפלל? הרי הטבע לא יכול להשתנות. כי בשינוי טבע העולם נעשה, הכל לא בעניין אחר, זולתו. אם אתה מתפלל, זאת אומרת, אתה מאמין. אותו דבר אומר, לא קילל מעולם אדם את אויבו בשם. אדם מקלל את השני, אומר שהשם יעשה לך כך וכך. זאת אומרת שאם הוא חושב על מה שהוא אומר, אז זה פשוט שהוא מאמין בשם, אחרת מה פרו שהוא אומר שהשם יעשה לך? אם יש מערכת של טבע ותו לא, אז מה הפשט שהשם יעשה לך? הרי אין שום דבר בעולם הזה לפחות, לא שהוא לא מאמין, אבל הוא חושב שזאת המערכת. מי שלא מאמין כלום, הוא טיפש, אף פעם לא חשב כלום. כמו כל המשלים שאומרים, ככל שהמדם מתפתח יותר, הרי כל אחד מבין שלא יכול להיות שדבר נעשה לבד בלי שכל, בלי שכל עליון. תקרא לו קדוש ברוך הוא, תקרא לו איזה שם שאתה רוצה, אבל שיש משהו אדיר ונורא שברא עולם כזה נפלא, ככל שמתפתח וכל שמבינים יותר, מבינים שאין סוף למרחבים ולכוכבים ומה גודלה של השמש ומה 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 וגוף האדם עצמו, יש דברים שגדולים ענקיים, יש דברים קטנטנים שיותר קטן ויותר קטן ויותר קטן, ויש משהו קטנטן שהוא יכול להחריב את כל העולם כולו עם האטומים, ועם האטום זה כבר לא הכי קטן, לא משהו, כל הדברים האלו. אז עדיין שאדם, אם יש לו שכל, אבל השאלה היא, האם ההנהגה היא רק הנהגת טבע, הוא גם הנהגה של שכר ועונש? זה בעיקר הבעיה. אומר, אם אדם מתפלל, אם אדם, כל דבר שהוא, אם הוא מאמין בזה, זאת אומרת שהוא מאמין בשם, אבל זה הכל באמת, אלו אין שינוי מפורסם, לא רואים את זה, לכן קוראים לזה אסתר, ניסים נסתרים, זה כל ההבדל. הבדל שפה אתה לא רואה, כי לא ידע אדם כי הצלת פלוני מחולה הייתה מפני צדקה שעשה, ומיטת פלוני הבריא מפני אכילת חלב. אולי הוא מת כי הוא מת, ואולי הוא בריא כי הוא בריא. מי אומר? זה, אולי זה מזלו וזה מזלו. זה באמת כך. לפעמים נגזר על אדם, בבני חי ומזוני, יש תשובת הרשב"א שראינו, ששאלו אותו מה פירוש במזלא תעלי המילתא. לא בזכות התעלי המילתא. זה כל החיים בעצם. בני חי ומזוני, מה יש שם? הדורות, המשך הדורות, וחיים, חיים ומזונות. זה בעצם הכל, זה כולל את הכל. לא בזכות התעלי המילתא. אלא במזלת אלמנטה, שאלו את הרשב"א. אז הוא אומר, הכוונה היא, יש מערכת שנקראת מזל, אנחנו קוראים לזה מערכת הטבע, שכך הקדוש ברוך הוא רצה, נגזר עליו שכך וכך. אבל אם אתה אומר שאין מזל לישראל, פירושו של דבר שיש כוח ליהודי לפחות לקרוא את המזל שלו. אם הוא יבקש הרבה, הוא יתחנן, הוא יכול לקרוא את המזל, ולפעמים זה לא יהיה לו כלום. אז באמת לא יהיה לו, אז יהיה לו כסף בצמצום כל חייו, לא יהיה לו שיעבוד. אז זה במערכת של, גם של הבחירה וכל הדברים. אבל כל זה דברים שלא רואים אותם בכלל, אי אפשר לראות אותם. זה בעצם ההבדל בהנהגה הנסתרת לבין ההנהגה הגלויה. זה בעצם מה הרמב"ן וכולם אומרים על דרך אחת. אנחנו ראינו פה קטע מהרמב"ן, כולם מדברים אותו דבר. ההשתלבות הזאת של שני הדברים הנפלאים, זהו המשהו הנפלא שבבריאה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, הפעם, לך תאמר להם, אני השם, נתגלה הפעם במצרים בשם הבריאה, אבל זה לא יימשך תמיד. תמיד זה יהפך שוב לניסים נסתרים. האדם צריך לחפש את הקדוש ברוך הוא. זה בעצם ההבדל שהתחלנו, מה ההבדל בין פורים ופסח? שנכנס אדר מרבים בשמחה, נכון שיש פורים ויש פסח. האמת יש פסח היה לפני פורים, כי זה תהליך מסוים, אם אפשר לומר, מבחינת האדם. על כל פנים, זה ההבדל. אצל הנס של פסח זה היה אני השם, שם הוויה התגלה במילואו, כל הזמן ההתגלות הזאת, הלכה וגדלה אפילו, מכות מצרים, ועם ישראל, מי שזכה, מי שלא זכה, מת בחושך, או כל מיני דברים שחזל אומרים לנו. מי שזכה, הוא התחבר יותר ויותר ויותר. ואחר כך קריאת ים סוף, וגם כן היו להם ניסיונות. מה תצעק אליי, דבר בני ישראל ועיסאו, יש כאלו שצעקו, לחזור למצרים, כי זה ניסיון עצום, לנו נתמה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הם ראו את הקדוש ברוך הוא בעשר מכות, מה הם פחדו? התשובה, אנחנו לא רואים אותו. אנחנו לא רואים אותו. אני תמיד אומר, אתה נולד לך ילד קטן, נכון? אני לא אומר את זה. לפי דעתי, ילד קטן שנולד, ואתה מסתכל עליו, ואתה אפילו רואה רק את העיניים והאוזניים, בפרט שאתה יודע מה שהמערכת בפנים, שהיום כל כך ברורה, כל מה שנעשה שם בפנים, זה הרבה יותר מקריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? מים שנפתחים. ופה זה פלאי פלאים, כל גן, כל משהו, כל דבר הכי קטנטן, זה לא פלא יותר גדול. אלא התשובה היא, אנחנו רגילים, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתבונן, אתה לא רואה אותו. זה כל ההבדל. אם כל יום, כל בוקר מ-8 עד 9:30 היה נבקע ים סוף, אף אחד לא היה מתפעל מזה. אולי תיירים היו הולכים לראות, כי זה מעניין, אבל מי היה מתפעל מזה? כי מה ההבדל עם השם מזורחת ושוקעת, או כל הדברים האחרים? כל הדברים האלו. אלא, אמרנו פעם, ואני חושב שזה כל כך אמיתי, אני חושב שזה דבר פשוט מאוד, אבל לא חושבים על זה. עם ישראל היה 40 שנה בפלאים, פלאים, פלאים, חוץ מה שראו את השכינה, את הענן ועמוד האש והכל. אבל ירד מן כל יום מן השמיים, ואומר לגולגולת, אם נולד ילד נוסף, אומר לגולגולת. אולי כל זמן שהוא ינק, לא היו צריכים את האומר. לא יודע מאיזה גיל, אבל אולי מזמן שהוא נולד. והמרבה לא ירבה, ממית לא ירעית, וערב שבת, לחם משנה, בשבת לא יורד כלום. פלאים, פלאים. זה מה שבתורה מפורש, חז"ל עוד יותר מתארים את זה. אבל נשאיר אפילו רק מה שכתוב בתורה. רק זה, פלאים ממש. הגיעו עוברים את הירדן, הקדוש ברוך הוא לקח את משה רבינו, יהושע אומר להם, בשם השם, התקדשו, כי מחר יעשה השם נפלאות. מחר תראו פלאים, משהו יצא מן הכלל. תתכוננו, תכינו את עצמכם. מה יהיה? הירדן הרי הוא זורם, פתאום הוא יהיה קומה על קומה ותוכלו לעבור. אז קושייה היא כל כך עצומה. הרי הם כל הזמן חיים בתוך ניסים, מה יש להתפעל מדבר כזה? זה כלום ביחס, כמה כבר הירדן גדול? כמה כבר הירדן גדול? בסדר, אז המים לא יזרמו, אז יהיה גאות במקום אחד, יהיה פתאום משהו. אז מה? אבל חיים בניסים כאלו גלויים כל הזמן. מה התשובה לזה? התשובה היא פשוטה מאוד, הם נולדו עם המן וחיו עם המן כל הזמן ולא הרגישו שום דבר, פשוט מאוד. וכשהם באו לארץ וראו זורעים באדמה וצומח, זורעים גרעינים וצומח עגבניות, פלאי פלאים, איזה נס, איך זה צומח, איך זה יכול להיות? אנחנו חושבים, איך יכול להיות שתהיה תחיית המתים? איך יכול להיות שמתים יקומו? אם בן אדם היה נולד, תמיד אנחנו אומרים את זה, אם בן אדם היה כך נולד, קוברים אותו, קודם שמים שם זבל של בהמות, אחר כך קוברים אותו, משקים אותו כל כמה ימים וכו', אחר כך לאט לאט היית רואה פתאום יוצא שערות, מצח, פתאום עיניים, ככה לאט לאט מגיע לרגליים, קוצרים אותו, יש ילד. אני חושב שלא היו מתפעלים. עובדה שצומח, אותו דבר עושים בזרעים, וצומח עצים, וצומחים, וצומחת חיטה, וצומחים ירקות, וצומחים פירות, ושום דבר. מי מתפעל מזה? כל ההתפעלות שלנו זה הכל דמיון, כי לא חושבים, כי לא חושבים. שום הרבה מנכם אמרו, מי ברא אלה? מי עושה את כל הדברים האלו? אלא אנחנו הרגילים במערכת, רואים איזה משהו יוצא מן הכלל, מתפעלים ממנו. וזה הכל. זה אותו דבר. במצרים היה ניסים גלויים, ואחר כך אמרו לנו, תתבוננו, תראו, לא תתבוננו, לא תראו כלום. עכשיו להם הייתה בעיה, אבל במלכות אחשוורוש הייתה להם בעיה הרבה יותר גדולה. גם מי שהתבונן הייתה לו בעיה. מי שלא מתבונן, הוא סתם חצי בהמה. אבל גם מי ש... כי מותר אדם מן הבהמה עין, חוץ מן הדעת של האדם. מה ההבדל? שנתן לה שכבי בינה להבחין. אבל להם הייתה בעיה הרבה יותר עמוקה. הם כל הזמן, 890 שנה, נכון? זה החשבון. מיציאת מצרים. הבית נבנה ב-480 ועוד 410. 890 שנה, כל הזמן הקדוש ברוך הוא היה איתם. ודאי היו עליות וירידות מבחינת בני אדם והבחירה שלהם. השכינה כל הזמן הלכה איתם, מיציאת מצרים, אחר כך קריאת ים סוף, ואחר כך מתן תורה, ואחר כך 40 שנה במדבר, ובניית המשכן בתחילת 40 שנה, ואחר כך המשכן קיים וקיים עד שהחליפו אותו בבית המקדש, ויש שם שכינה. כל הזמן, כל הזמן, עד כדי כך שהם לא האמינו שיקרה משהו, כך כתוב בנביא מפורש, היכל השם, היכל השם, איך יכול להיות שיקרה שהיכל השם, הקדוש ברוך הוא ייקח את היכל השם? זה לא יכול להיות, השכינה פה. פתאום הקדוש ברוך הוא החליט, הגיע הסוף, כי לא חזרו בתשובה, והמעשים של בני אדם השפיעו על המערכה העליונה, השפיעו עליה, אבל זה בהסתר, הכל בהסתר, החורבן גם היה בהסתר. ודאי, הגיע נבוכדנצר וכך וכך וזה וזה, והבלבול גדול, נביאי שקר גם כן, כי כשיש נבואה יש גם נביאי שקר, ונהרס הבית, ועזבו את הארץ וגלו לבבל. אז גם אנשים שידעו והאמינו את הנבואות, בנבואות, אז האמינו, אבל באופן כללי הייתה ודאי הרגשה שהקדוש ברוך הוא זרק אותנו. אולי הוא גמר עם עם ישראל, לא הצלחנו, זרק אותנו. כפי שחזל מתבטאים, אדון שהם עבד שאדונו, אדוניו השליך אותו, אז מה, יכול לבוא אליו בטענות? זרקו אותנו. אז יכול להיות, זה לא כתוב בפורש, שהייתה להם התלבטות כזאת, התלבטו בעניין, והם היו במצב לא טוב, עובדה כשהגיעו לארץ הגיעו עם נשים נוכריות, זאת אומרת שהייתה התבוללות בחלק מן הציבור. הרי עובדה שכך כתוב, הגיעו לארץ כל מיני מצבים קשים מאוד, ואחר כך, כמה שנים זה היה? סך הכל תוך 70 שנה בערך. אחרי קצת, עוד קצת, בסוף ה-70 שנה בערך, אז מה קורה? יוצאת גזרה שמשמידים את כל היהודים בעולם שיש שליטה עליהם, מנער והזקן טף ונשים ביום אחד. נו, אז זה לא הוכחה ברורה שהקדוש ברוך הוא זרק אותם? אך זה ממש ראייה ברורה שהקדוש ברוך הוא נותן, הכל זה רצונו, מה פירוש זרק? את הכל הוא עושה, אבל אין יותר עם ישראל, הם נתונים תחת המערכת הזאת כמו כל הגויים, ככל הגויים בית ישראל ונגמר. הרי, הרי זה, זה גם מי שרוצה להתחזק זה שברון לב נורא. רק אם הם ידעו את הנבואות שהקדוש ברוך הוא הבטיח, שהנביאים אמרו, ירמיהו ואחרים, זה היה נורא. ומה קורה בסוף? קורה בסוף שהמגילה נגמרה, כפי שאנחנו אומרים, המגילה נגמרה, פתאום רואים איפה הקדוש ברוך הוא זרק אותנו. הוא נמצא פה איתנו, שכינת בגלותה, השם נמצא איתנו, מי מגלגל את כל ה... פתאום רואים איך התגלגלו דברים, למה זה ולמה זה, למה משתה של ושתי, מה זה מעניין אותי, ולמה שם המלכה נכנס לאיזה טירוף שהיא רוצה שיביאו, המלך, סליחה, שיביאו את המלכה אליו בצורה מסוימת, וככה, והיא בוגדת בו, ומחליטים להחליף אותה, ומוצאים במקרה יהודייה, והכל, הכל, הכל, איך שזה מתגלגל שם, כל הדברים. כל הזמן כשחיו בפנים, לא ראו שום דבר. מה ראו? שום דבר לא ראו ממש. אדרבה, אני חושב, אני לא בטוח, אבל אני חושב שכשמרדכי לא יחרה ולא ישתחווה, מסתום מהמון העם כעס עליו מאוד, הוא גרם לכל הצרה הזאת. והיה איזה היתר, היה איזה היתר. עובדה שהיה ויכוח על זה, שאמרו שיעקב אבינו השתחווה לעשיו, למה הוא לא יכול להשתחוות לאמן? גם עשיו זה השורש של המלאק. אז היה ויכוח, אז מה חשבו בטח, מה הוא עשה לנו? בסוף רק נגמרת המגילה עוד קצת, פתאום רואים איך שהקדוש ברוך הוא סיבב את כל זה בדיוק, איך שזה יצא לפועל כך וכך וכך וכך, לא צריכים לספר את המגילה, כי אנחנו בין כך עוד יום יומיים נעסוק בה. אז זה פילי פלאים, זאת אומרת, פתאום גילו שהקדוש ברוך הוא קיים, והוא נמצא פה איתנו, והוא מסובב את כל הדברים, איפה הוא זרק? בתוך המערכת של הטבע, אני לא יודע אם זה הפירוש ההנהגה של כל שדאי, לא יודע, אבל איך שיהיה זה ניסים נסתרים, זה לא חשוב אם זה יקרה, זה הניסים הנסתרים, פתאום ראו שיש ניסים נסתרים, הכל זה נס. הכל זה פילי פלאים, והקדוש ברוך הוא לא עזב את עם ישראל אפילו דקה אחת. עד הבא, אמרו אנוכי בצרה, הוא ירד איתם לגלות כביכול, והוא נמצא איתם, הוא עושה את כל הדברים האלו. איך זה נתן להם שמחה ודבקות בקדוש ברוך הוא? וכולם יודעים שהרי זאת הסיבה, זה ברור שזאת הסיבה שאין שום שם השם במגילה, כי שם הוויה, אין שם גם שמות אחים. חז"ל אומרים על המלך ומסוימים אולי שזה כוונה לקדוש ברוך הוא, ודאי כל זה הקדוש ברוך הוא סיבב את הדברים, אבל שם הוויה אין, ושמי השם לא נודעתי להם. מה שם הוויה? כל זה מתגלגל כאילו מקרה, 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 ותלכו עם הוא בקרם יש חושב מקרה, פתאום רואים שהקדוש ברוך הוא נמצא. איזה שמחה ואיזה התרוממות זה נתן להם. כתוב ליהודים, הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר, אורה זו תורה, עיקר אלו תפילין וכו' וכו'. מה פרוש? עד אז לא למדו תורה? היו מסתם חילוניים גם, היו כאלו, גם לא בטוח, יכול להיות שאלו שנעשו נשים נוחיות, אולי גם למדו תורה, לא יודע איזה מין דור זה היה, אבל למדו תורה, יכול להיות. הכוונה, אני חושב שהפשט הוא שפתאום ראו שהתורה זה אורה, לא כתוב, אלא יודעים, את התורה או תפילין, פתאום ראו את עומק התורה. מה זה תורה? זה אור, זה אור משהו נפלא כזה, פתאום הרגישו כמה נפלא להיות מחוברים לאור. תפילין ראו משהו, זה עיקר, וכן הלאה, כל דבר רואה את הפנימיות שלו, פתאום התחברו לקדוש ברוך הוא בצורה כל כך נפלאה, כי פתאום הוא הבריק, פתאום הוא התגלה בבת אחת. זה הנפלא שבפורים, זה המיוחד שבדבר הזה, זה המיוחד גם שביום הזה, וביום הזה זה כל הפושט יד נותנים לו. ביום הזה מבחינה, הרי האורות חוזרים, כמו שהרמח"ל אומר, אם לא היו אורות חוזרים אז לא היה שום יום טוב ביום הזה. חיכו לשנה אחרת לראות, לשנה אחרת, כי רצו לראות אם האורות חוזרים או לא. זה ברור כשמש. יש לנו דברים שקרו ניסים, אפילו שהזכרנו קודם את הירדן למשל, אז אין זכר מזה, אין זכר. לא עושים איזה חג או משהו, איזה תפילה מיוחדת או מה, שום דבר, מפני שכנראה זה חד פעמי בלי אורות חוזרים. רק החגים שהם אורות חוזרים שייכים אצלנו. זכר עשה לנפלאותיו בזיכרונות, אנחנו אומרים פסוק בזיכרונות, חנון ורחום השם, הוא עשה זכר לנפלאותיו, הוא כל שנה משפיע מחדש ביום הפלאים, ביום הפלאות הוא משפיע. זה אחד מהזיכרונות, מפסוקים של זיכרונות, שהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, משפיע באותו יום. בפורים יש את ההשפעה הנפלאה הזאת, איך שפתאום רואים את הקדוש ברוך הוא. וזה נותן, זה יכול לתת עוצמה כל כך נפלאה לחיבור לאמונה, חיבור לתורה, לאורה, לכל הדברים, זה משהו פלאי פלאים ממש. וזה מה שאנחנו זקוקים לזה כל כך, וזה מה שהתחלנו לדבר, מה שדיברנו את הסוף לפני ההתחלה, כפי שאמרנו. אנחנו חיים באמצע המגילה שלנו, ואנחנו לא רואים, לא רואים שום דבר, לא רואים למה, ולא יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה. יש לנו קושיות עליו, כל מיני דברים, אבל אוי ואבוי אם אנחנו לא מבינים שהקושיות הם עליו, כי הוא עושה את הכל. נכון, אנחנו לא יודעים למה, אנחנו צריכים לדעת שהוא עושה את הכל, הוא זה שמנהל את המערכת הזאת הטבעית על ידי מעשה בני אדם, על ידי בחינה של שכר ועונש, גם על ידי הנהגת הייחוד שלא נדבר עליה כרגע כי הגיע הזמן וכולי, לא משנה מה, למה הוא עושה. ברור, ברור שהוא מוביל את הדברים, כפי שאמרנו בתחילה, רואים את זה על כל צד ושל, איך שהדברים ממש הולכים במהירות כזאת נפלאה, ודווקא סביב ארץ הקודש. וגם אצלנו כל מיני תהפוכות ובלבולים, כל מיני דברים, זה הכל מיני שהקדוש ברוך הוא מוביל, יש כל מיני הסברים, וזה לא משנה אם ההסבר הזה נכון או זה נכון, אבל שהקדוש ברוך הוא מוביל, זה פשיטה שבפשיטה. וכמו ששם היה פתאום, לפתע פתאום, כשהתגלה האור הנפלא, אז היה כל כך שמחה וססון ועיקר, למי שהיה מחובר לעניין, מי שהיה מחובר, אז ככה אצלנו, ברור, פתאום יבוא אליך, לא האדון, כפי שאמרנו, התהליך הולך והולך, אבל זה ניסים נסתרים, אבל פתאום יראו אותו, פתאום יבוא אליך, לא האדון, השכינה פתאום תתגלה לנו, לא שהיא לא נמצאת, היא נמצאת והיא קיימת, והשכינה היא איתנו, היא מבגלות, אז כמובן שבירושלים עיר הקודש ובארץ הקודש, וברור, אבל פתאום יתגלה לנו השם, פתאום יראו אותו, מלא ארץ דעה את השם, ואז ודאי שנזכה לססון ולעיקר, ואז נוכל לשיר שיר חדש באמת, כפי שכבר קודם אמרנו, שירו להשם כל הארץ, כי השם מלאך, נוכל להגיד השם מלאך במובן האמיתי, אבל מה שצריך, כפי שהתחלנו, לא לחכות עד אז, כי אם אנחנו מחכים עד אז, אנחנו מפסידים עולם ומלואו, צריכים לחטוף מה שיותר, ולא נדרש מאיתנו הרבה, כפי שאמרנו, לא נדרש מאיתנו הרבה, כל אחד לפי כוחותיו, לפי כוחו, להתקדם באמונה, ואמונה באוויר זה אין לזה הרבה משמעות. אמונה פירוש להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתחבר קל יותר מבחינה מסוימת על ידי לימוד תורה, כי קשה להתחבר יותר להתפלל ולהיות דבוק בו ממש בלי לימוד. אתה מחובר לתורה גם אם אתה עוסק בשורש נגח את הפרה, אתה יודע שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, כי קודש בריך הוא ואורי תחדו, גם אם אנחנו לא מבינים איך זה, אבל זאת המציאות. והעובדה היא שעם ישראל עבר תהפוכות ונפלו כבר כל מיני שיטות וכל מיני דברים. מה נשאר לנו? דף הגמרא, והתורה נשארה לנו. יותר מזה לא נשאר כלום. זה לעולם לא משתנה. מי שאחוז בה בתורה, עץ חיים אלה מחזיקים בה. אני לא זוכר אם מישהו אומר את זה או לא, אבל מסתום אומרים את זה, שלא כתוב עץ חיים אלה מחזיקים אותה. מי שמחזיק את התורה זה גם כדבר גדול. נכון? איך כתוב שם ש... שהוא שכה לאושר, איך כתוב?
תומכי המאושר.
מי שתומך אותה, את העץ שלו ייפול, יחזיק את התורה, הוא מאושר גם כן. אבל מי שמחזיק בה, הוא מבין שזה עץ חיים. הוא לא תיפול בין כך. תתפס בה, תתעלה עליה, תחזיק אותה, תחבק אותה. זה אחד שיודע שזה עץ חיים. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה קל לעשות את זה, ואם אנחנו עושים את זה, זה משפיע על כל כלל ישראל, כפי שאמרנו, כל מעשה של אדם משפיע על המערכת, על ידי ניסים נסתרים, לא יודע איך, אבל זה ברור שעוד חיבור ועוד חיבור, זה יכול לשנות הרבה מאסונות ומקורבנות ומכל מיני דברים. בקשה שלנו מהקדוש ברוך הוא, שיעשה את הכל בקלות, שנזכה בקלות. עכשיו שכחנו שעבר ערב פורים בכל זאת, אז פורים זה הזדמנות עצומה, צריכים להיות בשמחה עצומה, אבל השמחה צריכה להיות שמחה של בני אדם. זה הכל מה שצריך להגיד במילה אחת, אני חושב. אם אדם הוא מאבד את העצמיות שלו, והוא הופך להיות חסר אדם, זה גרוע מאוד. אם אדם הוא זוכה והוא שותה, אפילו אם הוא עבר את המידה של ימי חול רגילים, אבל הוא שותה, אבל אם יש לו בפנים איזה משהו, אז הוא יכול להתרומם עוד יותר, מבחינה מסוימת. כי הרבה דברים, הרבה לא עושה הבושה. הרבה דברים, אדם יש לו פנימיות אבל הוא מתבייש מה יגידו ומה כך, כשהוא מוריד ממנו את כל הדברים הטיפשיים האלו, של מה יגידו עליי וכבוד וכל הדברים האלו, אז הוא פתאום יכול להיות מחובר יותר לקדוש ברוך הוא. אז על ידי השתייה אדם הוא מגיע באמת, הוא יכול על כל פנים להגיע לרמה גבוהה מאוד, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. ויש מצבים שכל השנה אסור להיות אפילו מחובר עד כדי כך. אבל זה פרשה בפני עצמו שגם למדנו אותה. אבל בפורים כנראה שאם קצת שותים זה מותר, מותר להיות מחובר ככה למעלה למעלה. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו ואנחנו נזכה לראות במהרה בימינו את האור הגדול, שבלי ספק שיופיע האור הנפלא שהוא גנוז, יופיע הקדוש ברוך הוא בכבודו ובהדרו, יופיע במהרה בימינו, אמן ואמן.